אנחנו בפרשת וישלח. פרשת וישלח מביאה אותנו לאיזשהו שיא מבחינת הצער של יעקב, שבפרשת וישלח חיי יעקב הם בסכנה כמה פעמים, וכל ההתמודדויות של יעקב מגיעים לשיא. זאת אומרת, בסוף הפרשה הקודמת ראינו מצב שלבן מאיים על החיים של יעקב, ועכשיו אנחנו ממשיכים לראות שיעקב מגיע לקשיים שאף אחד מהאבות האחרים לא היה להם.
גם בתחילת
וישב. למה בתחילת וישב? כן, אבל זה לא היה סכנה לחיי יעקב.
אבל לא בטוח מה יעדיף.
הנה חינמי, נכון. אז באמת כתוב בראשונים שאף אחד מהאבות לא סבל כמו יעקב. מיעקב אנחנו באמת לומדים איך להיות עובד תמים, שזה דורש איזון, איזון שקשה להגיע אליו, איזון בין ההשתדלות של האדם מצד אחד, ואמונה בשם מצד שני. ובתחולו תעשה לך מלחמה, אז אין מציאות שאדם יכול לחיות בעולם הזה, בלי שהוא נלחם. החיים זה מלחמה. אדם צריך להיאבק על פרנסתו, אדם צריך להיאבק על זכויותיו, אדם צריך להיאבק על חינוך ילדיו. בן אדם צריך להיאבק. אין, אם אין אני לי מי לי, זאת אומרת יש מספיק עוינים ואויבים שיקחו ממני. איך שאני לעצמי מה אני, אבל אני צריך להיות אם אין אני לי מי לי. האדם חייב להיאבק על שלו. אחד מהדברים שצריך ללמד ילדים זה שהדין הבא להורגך, השכם להורגו, זה לא רק בהרג, זה גם בנזק. אתה רואה שידך רוצה להרביץ לך, אז תדאג לכך שהוא לא ירביץ לך. זה בפרשה הקודמת. אז יעקב אבינו עכשיו הולך להתמודד עם עשיו, כשיעקב ועשיו הם תאומים, יעקב ועשיו הם שניהם כוחות שהולכים להיות הכוחות הדומיננטיים בעולם, שניהם יש להם גדר של איש, שניהם מאותו רחם, ושניהם אנשים מאוד 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 חזקים, עם הרבה עוצמה פנימית. עשיו לוקח את זה לכיוון אחד, יעקב לוקח את זה לכיוון אחר, אבל יעקב צריך עכשיו להתמודד עם האח הזה. בפרשה הזו יש מחלוקת לאורך כל הדרך, איפה יעקב טעה ואיפה יעקב צדק. מצד אחד אנחנו רואים מעשה אבות סימן לבנים, צריך ללמוד מיעקב. מצד שני אנחנו רואים מעשה אבות סימן לבנים, שאנחנו עשינו את הטעויות של יעקב. אנחנו נראה שלב שלב שחזל, מצד אחד אומרים לשבח, מצד אחד אומרים לגנאי. ויש מחלוקת לאורך כל הפרשה. איפה יעקב צדק ואיפה הוא טעה. במדרש זה כבר תנאים והמוראים. כן. אז נתחיל מהתחלת הפרשה, שיעקב שולח מלאכים. אז יש לך את המדרש הידוע שמלמדים את הילדים, שהתקבצו שני קבוצות מלאכים, מלאכי ארץ ישראל באו לקראתו, מלאכי חוץ לארץ עדיין איתו, אז מה הוא עושה? מנצל את המצב, שולח מלאכים לעשיו, והם באים, נותנים לו מכות. אתם מכירים את המדרש, כן? ידוע? לא צריך לחזור עליו? לפי הפשט הזה, וישלח יעקב מלאכים. טוב מאוד, שולח מלאכים. מה אומרים לנו חזל מאידך? מחזיק באוזני כלב, עובר מתאבר על ריב לא לא. מה היית צריך לעשות, יעקב? היית שותק, היית נכנס, הכל היה הולך בסדר. מה אתה שולח מלאכים לעשיו? אתה עוררת אותו, אתה בא ואומר לו, רציתי למצוא חן בעיניך. היית מוצא חן, תשתוק, מה היית צריך לדבר? אז חזל לוקחים אותנו לכיוון ההפוך. לפעמים עדיף להישאר מתחת לרדאר, שלא ישימו לב שאתה קיים, מה אתה צריך לעשות עסק מהעניין הזה? אז חזל, שוב, שני כיוונים. יש אומרים, לא, זה שהוא ניסה לפייס אותו, מלמד אותנו איך לעבוד עם אדום. יש אומרים, לא, הוא לא היה צריך להתחיל את כל הסיפור.
זאת אומרת, מה, אנחנו לפייס את אדום כל חיינו?
זה מחלוקת, כן. הרי המדרש אומר שכשרבי היה שולח מכתבים לאנטונינוס, אז הוא כותב לו, היה כותב לו, לכבוד כבוד אדון המלך וכו' וכו'. מעבדך, כן, הוא היה כותב לשונות של כבוד, מדרש תנחומה במקום.
בכל זאת הוא היה מלך.
אז זה בדיוק הנקודה, עשיו נחשב מלך, הוא מולך. זה היה חלק מהמחלוקת.
היום אנחנו מחויבים לתת כבוד לאדום?
אנחנו כבר, יש שאלה אחרת, מה הגדר של מדינת ישראל היום? האם יש לזה שם ממלכת ישראל או לא? זאת אומרת, כמה היא צריכה להיות כפופה? זו שאלה שגדולי עולם מתחבטים בה. זאת אומרת, מה הגדר של המדינה? מצד אחד המדינה מייצגת.
איך אומרים לצבע של הכיפה, מה הם אומרים?
אוקיי. הרב קוק היה לו כיפה שחורה.
אני לא אומר, מה אומרים? זה לשון
הרבה. בסדר, אבל אני רק אומר, זה שאלה של גדולי עולם. זאת אומרת, זה שאלה של התנהלות. למעשה, כמה שהמדינה טוענת שהיא לא גלותית, ההתנהלות של המדינה היא לגמרי גלותית. זאת אומרת, המדינה מתנהלת לחומרה. המדינה מתנהלת גם המוסד וגם ראש הממשלה. כולם מתנהלים בעצם כמו מדינה גלותית. כאילו עשיו הוא השולט. לא כאילו יש לנו עמדה. נאבקים על קיום, אבל לא עומדים כמו עם בין העמים. זאת אומרת, אז העמדה הרשמית של מדינת ישראל לא, כמעט כל תקופתה, זה כמה מחמירים אם נקרא לזה כך.
למה הוא שולח מלאכים? יש לו הבטחה, השם הבטיח לו שהוא לא יקרה כלום.
מחלוקת. אז למה יעקב דואג? פשט אחד, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. הגמרא אומרת, הוא חשב שהוא כבר קיבל את כל השכר. פשט שני, שמה יגרום אחת. שלב שלב, רגע. שמה יגרום אחת. יכול להיות שהוא חטא בכל זאת. פשט שלישי, היה לו הבטחה אישית, לא היה לו הבטחה למשפחה והילדים. זאת אומרת, הוא ידע שהוא ינצל, הוא ידע שעם ישראל צריך להמשיך, אבל הוא לא ידע מה יקרה לאשתו ולילדים. יש הרי מדרש תימני שאומר, ויוותר יעקב לבדו, מה זה וייצר לו? שרחל ולאה באו ואמרו, כשבאת ושכנעת אותנו לעזוב את אבא, הסברת לנו שצריך לחזור ארצה והכל, לא הסברת לנו שיש אח שרוצה לרצוח אותך, זה לא אמרת, וקמו ועזבו אותו. כתוב עשו איתו מריבה ועזבו, כך כתוב במדרש התימנים. במדרש מאור האפלה, שהוא מדרש שיש במסור תימן, שלנו אין את המדרש הזה.
ומה,
מופיעים
שם שמות
של
תנאים מוכרים או לא?
כללית הם מזכירים, אלה מדרשים מאוחרים מאוד, זאת אומרת, זה מדרשים שנכתבו לפני 700 שנה, חלק מהם אחרי הרמב״ם. המדרש הגדול הוא כנראה אחרי הרמב״ם, מאור האפלה הוא ודאי אחרי הרמב״ם. אז הם לקטו מדברים שיהיה להם במסורת. אבל זה מסורת שלנו אין. אין לנו את זה במדרש שלנו.
רגע, אני רק מקבל אחד, שהשם הצליח לא. אז הוא דואג על השאר. אוקיי, אבל הוא לא מבין שהבנים זה ההמשך שלו, זה הוא?
מי אמר לו שיחיו כל הבנים? מי אמר לו שלא יהרגו כולם, הוא יצטרך להקים משפחה מחדש? אין לו הבטחה איך זה יתנגן.
זה חסר אמונה.
למה חסר אמונה? הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יקיים דברו, והקדוש ברוך הוא לא חתם איתו שטר, איך הוא יקיים אותו? היה אדם שבא ודפק אצל ארצי יהודה ב-12 בלילה. דפק לו על הדלת. אז ארצי יהודה ישן, יהודי טוב, ישן בשעות כאלה. פתח את הדלת, הסתכל על התלמיד, ושאל אותו שאלה אחת. איפה השטר שלך? אז הוא תמיד מסתכל עליו, לא מבין. אז הוא אמר לו, תראה לי איפה השטר? אז הוא תמיד אומר, מה הרב רוצה? אז הוא אומר, לך יש קושיות על הקדוש ברוך הוא. איפה השטר שלך שהקדוש ברוך הוא יתנהל איך שאתה רוצה, איך שאתה צריך להבין? אתה לא דופק את זה על הדלת כי יש לך קושיה על ריטווה בקידושים. אתה דופק את זה על הדלת כי יש לך משהו מפריע לך ואיך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז תראה לי איפה ההתחייבות. זאת אומרת, לפני שהוא פתח את הפה, כבר אמר לו.
זה בכלל טעות חמורה מאוד, מה שאנשים חושבים שאני בוטח בשם והכל יקרה.
אבל השם הבטיח לו.
אז מה? הוא לא הבטיח איך זה יתנגן. הוא לא אמר לו, זה יתנגן בצורה שיהיה נעים לך, הרי השם הבטיח לו ורחל מתה עליו, השם הבטיח לו והוא עבד יומם ולילה בקור ובחום, השם הבטיח לו והיה מריבות בין ילדיו, השם הבטיח לו וביתו נאנסה ובסוף נהפכה להיות אגונה כל ימי חייה, אז השם הבטיח לו, יופי, אבל מה יצא? זה עדיין לא הבטחה, איך זה יתנגן? באותה מידה יכל להתנגן אחרת פה, אז הוא יתחתן שוב, יביא עוד ילדים לעולם. רבי מקלויזנברג, כל המשפחה שלו נספה, היה צריך להתחיל את החיים מחדש. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא היה מוכן לעשות את זה. הוא אומר למשה, ועשה אותך לגוי גדול.
אז יעקב עשה את ההשתדלות, כי הוא לא בטוח.
כי התפקיד שלו זה לעשות את ההשתדלות. הוא מתפלל, והוא דואג, כי זה שיש הבטחה, זה לא אומר איך הדברים יתנגנו. זה אומר שבסוף יהיה עם ישראל. אבל אם זה יהיה מהילדים האלה, מהאנשים האלה, כמה אנשים...
זה שאלה איך.
כן?
אוקיי.
זאת אומרת, הרבה פעמים יש סיפור אמיתי. היה יהודי שהתלבט אם יש אלוקים או אין אלוקים. אז הוא אמר, הוא שהיה בשיעור, זה סיפור שאני ראיתי במו עיניי, אוקיי? סתם ככה, אני לא מחזיק מסיפורים. הוא היה בשיעור, איפה שהרב אמר, אם אתה אמור לקבל $50,000, אתה תקבל את זה. אם לא תעשה השתדלות, אז זה יהיה בתאונה, אבל אתה $50,000, אתה תקבל. אז היהודי אמר לי אחרי השיעור, אני עכשיו שם את הקדוש ברוך הוא למבחן. אני לא משתדל, אני רוצה לקבל 50,000 דולר. תוך פחות מחודש, הוא היה בתאונה, כמעט נהרג. קיבל 50,000 דולר. אני לא מחזיק מסיפורים, אבל כשבן אדם אומר לך את זה בסוף שיעור, ואז אתה רואה את זה קורה, זה קצת קשה להתעלם. אני לא אומר ש... אין לי בעיה, הקדוש ברוך הוא לא חתם איתנו חוזה. זאת אומרת, אני לא... אותו יהודי היה צריך להשקיע את חלק גדול מהכסף, אולי את כל הכסף, בטיפולים הרפואיים שאני צריך אחר כך.
אבל הוא קיבל.
אני שוב, אני לא מחזיק מסיפורים, זה לא מוכיח כלום, כי יכול להיות שעוד 10 אנשים יצאו מהשיעור ואמרו אותו דבר ולא יצא להם. אני לא אומר שזה מוכיח כלום. אבל אני רק אומר, אין ערבות איך זה יתנגן, יש... בסדר, אוקיי. הוא החליט לומר כזה משפט חצוף. אוקיי,
מה נעשה? זה רק עושה השתדלות כי יכול להיות.
יעקב עושה השתדלות,
כי יכול להיות,
כי הוא, אין לו שום הבטחה איך זה יתנגן, והתפקיד שלנו בעולם הזה זה להשתדל. יחד עם השתדלות, להתפלל.
יש ראיתי עוד משהו שהרבן מוביל לשם, שיש לי גם מחויבות כאילו, כביכול להקל מהעבודה של הקדוש ברוך הוא.
יפה, יפה, אבל זו השקפה מאוד מאוד קריטית, כי אנשים חושבים שאם אני מאמין אז אני לא משתדל, וזה לא נכון. מקובלני מרבותיי שלמה דוד ברח כל החיים משאול, כי לפעמים הגזרה בשמיים היא, אם תברח מספיק תנצל. זאת אומרת, לפעמים בשמיים אומרים, אם אתה תעשה את שלך בהשתדלות, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אבל זה לא שמשמיים כבר גזרו איך זה יתנגן.
זאת הטענה
שלי הרבה,
על מה שנגזר בראש השנה. כי אחרת אני לא מקבל את זה שאני יכול להתפלל, אני לא, אין סוג סיבה בעולם שאני לא מתפלל כל השנה.
אבל דיברנו על זה.
דיברנו, אבל אני לא יכול לקבל שום דבר אחר חוץ מזה שבראש השנה נקבע שאם תתפלל יקרה ככה ואם לא תתפלל יקרה ככה.
זה לומר ככה, בסדר.
כי אחרת, מה זה צעקת רב? אם אני לא צעק, אם אני רק אומר זה, כאילו, מה שהרב אמר, גדולה צעקתה, ואחד הפירושים, נכון?
כן.
ואם אני לא צעק, מה, לא מתקבל? אין לי סיכוי לשנות בתפילה רגילה של היום, שאני לא צועק על מכאב.
אני לא יודע.
זה תלוי. אם אתה רק עושה 10 דולר, אז אתה לא צריך לצעוק. אם אתה רוצה 10 מיליון, אז...
השאלה שלי, אם הכל נגזר מראש השנה לראש השנה, למה אני מתפלל כל יום? למה אני אומר רפאנו? למה אני אומר ברך עלינו? למה אני אומר תקע בשופר גדול?
להזכיר.
לא, אני לא...
תשמע, אני נמצא פה עדיין, אני פה. עדיין צריך כמה דברים.
כן, אבל
זה
קצוב. לכן אני טוען שיש פה משהו שאנחנו לא מבינים בדיוק בקצבה הזאת.
אני לא מבין את העניין של ראש השנה, של כסף כל השנה, אני לא מבין.
תרצו, נחזור לזה, למדנו את זה אבל. כבר ראינו את התוספותים, כבר ראינו את השיטות בזה, תרצו, נעשה איזה שיעור שוב.
לא, לא למדנו שיעור מעמיק בלפחות.
אולי אתה היית בשמוץ לארץ, עשינו על זה שיעור. כן, עשינו על זה ועשינו גם את התוספותים בנושא ואת הרמב"ן בנושא.
אני לא
ראיתי. עשינו שיעור שלם על הנושא.
זה באתר?
יש באתר שיעור, יש כמה שיעורים שנוגעים לזה. אחד מהדברים שאנחנו לומדים מיעקב אבינו זה פרספקטיבה. זאת אומרת, בן אדם, הרבה מהחיים נקבעים על ידי פרספקטיבה. ניקח דוגמה פשוטה. אתה מגיע לבית כנסת, יש חזן שהולך להתפלל בצורה איטית. אוקיי? אתה מחליט בלבך, אני לא אצא מוקדם. אני לא אצא, אני נשאר עד סוף התפילה. עכשיו יש שני גישות לרבע שעה שאתה תבלה בתפילה. יש גישה עצבנית שכל רגע מורד לך את העצבים ואתה לא מבין למה הבן אדם זה עובר לפני התיבה. אתה נשאר שם, אתה יהודי טוב, אתה עונה את כל האמן ואתה ברוך הוא ברוך שמו, אבל אתה יוצא מהכלים. יש גישה אחרת.
אז אני לא נצא.
אוקיי, אז אני מספר לכם סיפור ממני אתמול. אוקיי? דודה שלי הגיעה לקבור את אבא שלה, היה לי כולו שעה להיות איתה, לפני שהייתה צריכה לטוס, והייתי צריך ללכת להתפלל מנחה. אז התמזל מזלי, אני מגיע למניין, איפה שהחזן הולך לאט לאט. ואני רוצה ללכת. אני החלטתי בליבי שזה לא נכון מצידי לצאת, שזה לא נכון. אז אני אמרתי, אני נשאר.
אני חושב שצריך לסבור אותי בכותל, הוא החליט שכל... באמת, באמת, בצורה מטורפת. חיכינו הגיע ל-18, פתאום באמצע שהוא ב-18 מתפלל שם, התחלנו חברת השץ ליד, וברכנו. הוא הרג אותנו, הוא הרג אותנו.
למה זה? אני רק אומר, אז...
שם התברכו עד
ל-18. אבל אם יש רק שעה אחת, זה רק מנחה אחת.
אז זה נדון בהזדמנות אחרת. אני רק אומר, שלב ראשון, אתה מחליט אני נשאר. שלב שני, אתה צריך להחליט איך אתה תתייחס ל... רבע שעה 18 הזה שאתה עכשיו התברכת בו. אז יש, בהתחלה אני ספרתי את השניות כל רגע, הסתכלתי על השעון. אז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני פה, אז בוא נרוויח, יש לי רזן שמכוון בתפילה, אני צריך ללמוד מה הכוונה שלו. עצרתי, גישה אחרת.
אתה תרוויח מזה שאתה תספור את השניות.
נכון. מאחוז. מאחוז, אבל זה כל החיים ככה.
כן, אבל לא תמיד אתה מצליח.
אז צריך, אני אומר לא, זה החלטה. זה החלטה על מה אני אתמקד. בן אדם יכול, הוא יבלט אותו זמן, אבל הוא צריך להחליט במה הוא יחשוב. וזה ככה לכל החיים. זאת אומרת, רבי שועי בן שועיב כותב, שאחד מהלקחים שאנחנו לומדים מיעקב אבינו, זה כמה הוא סבל ולא התלונן. איך בן אדם יכול לסבול ולא להתלונן? השאלה היא איך אני מסתכל על זה. זאת אומרת, תמיד יש לי שאלה איפה אני שם את הפוקוס. לקחתי דוגמה קטנה, אבל יש דוגמאות יותר גדולות. זאת אומרת, כל החיים זה ככה. האדם יש לו בחירה במה הוא יתמקד. אני מכיר אנשים שאין מצב שהם לא מתלוננים. זאת אומרת, זה לא משנה מה יהיה להם. תביא להם ממתקים, הם יאמרו, אוי, הרסת לי את השיניים. זאת אומרת, אין דבר שאתה לא תיתן להם שהם לא יראו בו את הצד השלילי, ואנשים האלה מסכנים. בסוף הם לא יכולים ליהנות משום דבר בחיים. אין. וזה דבר שבן אדם יכול להרגיל את עצמו. רבי שועי בן שועיב אומר, תסתכל על יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר לו שיהיה לו טוב, כן? והיטיבה עמך, הוא צריך לברוח מאסף, הוא בורח מבית אבא. לבן מחליף את משכורתו 10 מונים. ביום הוא יושב בחום של המדבר, בלילה הוא יושב בקיפאון של המדבר. ותדעת שנתי מעיניי, הוא לא יכול לישון בלילה כמו בן אדם. 20 שנה הוא לא ישן כמו בן אדם. הילדים שלו, בעייתיות, הוא לא מגיע הביתה לנחת, מגיע הביתה למריבות. אין לו שקט כשהוא מגיע הביתה. עוזב את חמיב, חמיב רודף אחריו ורב איתו, מגיעים להסכם, לא נראה אחד את השני. זה איך שהוא סוגר, המשפחה היחידה שהייתה לו בחיים, סגרנו, לא נתראה. אוקיי, עכשיו הוא צריך לחזור לאח שרוצה להרוג אותו.
ו?
מה?
כן, ו?
והוא לא מתלונן. מיעקב לומדים איך לחיות עם החיים, ההפך, קטונתי מכל החסדים, הוא מסתכל על החיים שלו ואומר, ריבונו שלום, עשית לי כל כך הרבה טוב, איך אני יכול להתלונן? בוא אני אספר לך סיפור. מה? כי עבדתי, הוא לא מתלונן. זה לא בתלונה. פעם אחת, נכון? ועל זה הוא נענש. נכון? נגיע לזה. הוא פעם אחת בחיים מתלונן.
מה נענש?
נדבר. התקצרו ימיו, חזל אומר.
מה זה שהוא אמר מאה?
כן. על כל מילה שם חזל דורשים, הוא איבד שנה מחייו. על כל מילה בפסוק. אז...
פרשת
ויחי.
כן. לא, לא ויחי.
ויגש. ויגש.
הנקודה, אתה אומר שזה לא מתוך התעלמות מהצרה, אלא מתוך...
הוא חייב ועוד איך. כאב. כאב, מה, הוא לא כאב? טוב.
אלא שלמרות זאת מה? למרות זאת...
הוא התמקד בטוב, הוא ראה את הטוב. זאת אומרת, בן אדם יכול...
ראה את הטוב, הוא ציפה לטוב.
ראה את הטוב. קטונתי מכל החסדים. בן אדם ממוצע חי את החיים. הוא אומר, ריבונו שלם, תראה כמה עשיתי בשבילך, וכמה אתה מכאיב לי, כמה אתה לא נתן לי מה שאני רוצה. בן אדם יכול כל רגע לבוא עם רשימה של תלונות, למה הוא לא מקבל מה שהוא רוצה בחיים? הצדיקים, יעקב אבינו, מצב הפוך. רק מסתכלים על כמה טוב השם עשה עימי. היה יהודי בשם יששכר צבי. הוא ראה את ילדיו נרצחים לנגד עיניו. 4 מתוך 8 ילדים נרצחו על ידי הנאצים. יצא מהשואה עם 4, והוא היה אדם חייכן שאף פעם לא התלונן. והוא אמר, הוא היה תמיד אומר, חציו לשם וחציו לכם. קדוש ברוך הוא לקח חצי, השאיר לי חצי. הוא עשה איתי כל כך הרבה חסד, איך אני יכול אי פעם להתלונן? כך הוא היה מדבר. אז זה בן אדם מהדור שלנו. עליו קראו יששכר צבי הבן שלי. כאילו, על אותו יששכר צבי. חזרה לענייננו. וישלח יעקב מלאכים. אז יש מחלוקת, האם המלאכים הגיעו אליו, לא הגיעו אליו, באו ועשו ניווט, בדקו בדיוק מה ריגלו על עשיו, יעקב רואה את עשיו, וירא ויצר לו. יש שמועים ויצר לו, הוא חשב כנראה שאבא מת. כי לא יכול להיות שעשיו היה תוקף אותי. אז עכשיו הוא מת שם במצב שעשיו תוקף, והוא יוצא מתוך הנחה, כנראה שאבא כבר לא בחיים. אחרת... יכול להיות, כי יצחק כבר, כמו שרשי אומר, היה עיוור בבית, לא היה בעניינים.
רגע, הוא היה יצחק
עדיין חי. כן. המדרש אומר, ממה יעקב פחד? הוא אמר לעשיו, יש את כל הזכויות, כל השנים הוא מכבד אביהם, ואני הפוך. וזה מה שהזכרנו מהדעת זקנים שבוע שעבר, שדעת הוריו היה שהוא התחתן מיד עם לאה, וזה הוא יכל לעשות. הוא החליט שהוא רוצה את רחל, אז בגלל זה הוא התעכב 14 שנה, ועוד. אז בסוף הוא ידע שיש חשבון נגדו, והוא צדק. החשבון הזה באמת היה נגדו. אז יעקב שולח לעשיו מכין מתנות, וממנו אנחנו לומדים את החשיבות להחליק דברים, לתת שוחד. עם ישראל חי רוב תקופת הגלות על ידי שוחד. ויקח מן הבא וידו...
מה, על אישורי בנייה
וכאלה? על אישורי בנייה קשה לי לומר, כי זה אולי מסכן את האנשים. אני לא יודע. אבל על... כאילו, אני לא יודע, אבל דברים אחרים, עדיין כן. זאת אומרת, לא אורך כל הדרך. אנחנו... כל ההיסטוריה שלנו. אתה... כן. זה, אני עוד זוכר, צבתא שלי אומרת לי, כולם יודעים שאם אתה רוצה להחליק במגלצ'ה, אז טוב לשים שמן. יש, ביידיש היו אומרים, לעשות שמיר. שמיר זה למרוח. אז אתה, יש דרך רגילה, ויש דרך מריחה. יש לי קרוב משפחה ש-20 שנה לא הצליח להוציא אישור בנייה. לא הצליח להוציא את הדף. זאת אומרת, הגיש את זה למשרד, לא יודע אם זה משרד הבנים, אבל משרד הבנייה לא הצליח. אז אמרו לו, תשמע, יש פלוני, אתה נתן לו 1,000 שקל, הוא מכניס את זה. אז הוא שאל, מה יהיה, מה שייך 1,000 שקל? אמרו לו, תראה, להם במשרד יש הרימה של דפים. וכל הזמן שמים עוד דפים מלמעלה, שלך נשאר מלמטה. אתה נותן את 1,000 שקל לבן אדם, נכון, לוקחים פתאום את הדף שלך מתחת הרימה, שמים אותו בראש הרימה, זה הכל. ככה ו, 20 שנה הוא לא צריך לקדם, נתן 1,000 שקל, ופתאום קיבל את האישור מיד תוך חודש. אז אישור כזה כן, לא למרוח את הפקח.
אני
בקורס,
כן, אני בקורס מידע, וכמו שהם אומרים לנו, אמרו לנו, תמצאו את האנשים שיודעים לקדם, שמו להם את המחיר שלהם, לא נהיה לך איך הוא משיג את האישור. יכול להיות שהוא מחברים שלו, יכול להיות שהוא משלם, זה לא, אתה לא צריך להכנס לזה.
אני אומר, צווי דין, אם זה פקח, ואז הבן אדם ישתמש עם חומרים שאחר כך יהיה לו ורסאי שהכל מתמוטט, אז לא, זה פיקוח נפש. אבל אם זה עניין, כמו הסיפור הזה, לדאוג לכך שהדף יהיה בראש הרימה, ולא יישאר תחתית הרימה, אז כן, אלה מעשים בכל יום. תזכיר לי, אבל בדרך הביתה אספר לך הסיפור הזה, זה לא... לא לי...
אני מאוד...
אוקיי, אני אספר לכם עכשיו. אבל... חז"ל דורשים ויקח מן הבא וידו מנחה, הוא שלח לעשיו מרגליות, מן הבא וידו, זה השוחד העתיק של היהודים, מן הבא וידו הוא שלח לעשיו נץ, שבדורות הקודמים הציידים היו משתמשים בנץ, היו לוקחים את הנץ כדי לעזור להם לתפוס את הלצוד. חז"ל... טוב. כן. טוב, רואים מיעקב שהוא ידע כמה זכרים צריך לכמה נקבות, צדיק, יודע צדיק נפש בהמתו, הוא ידע בדיוק מה טוב לזכרים ולנקבות, זאת אומרת זה רמה גבוהה של אכפתיות לבהמות, שיהיה מספיק זכרים למספיק נקבות, פה עברנו כבר את הזמן, טוב, אז נעבור גמרא, בסדר, לא התחלנו בה.